בוא נתחיל. ההקדמה הראשונה. אם נגיע להקדמה השנייה, אז נצטרך להעתיק, כי אין פה, אז נמצא איזושהי מהדורה אחרת. דיברנו שיש, הרמב"ם נתן כותרות לכל ה-12 ההקדמות, ואחר כך, ועכשיו, הוא הולך להסביר אותם, לפרט אותם. ואני קורא מהתרגום שלי בן טיבון, אבל בדברים האלה, אז לפעמים קשה לי להבין אותו, אז אני אעקוב גם אחרי התרגום של שוורץ, בגלל הפילוסופיה בו. אז ההקדמה הראשונה, עניינה, כן? מה, כלומר, מה המובן? אפשר לתרגם, כמו ששוורץ תרגם משמעותה, הוא לא מתרגם ככה, אבל אפשר לתרגם ככה. כלומר, המשמעות של המשפט שאמרתי לך, שקיום העצם הפרדי, קיום האטום, החלק הבלתי מתחלק, גם ההגדרה, הגדרה זה, זה הגדרה מדויקת למילה אטום, כן? חלק הבלתי מתחלק, וגם הרמב"ם קורא לזה ככה לפעמים. אז ינח, אז ככה, שהם חשבו, חשבו הקלם, כן? הוא זוכר כל הזמן לכתוב שהם חשבו, שוורץ מתרגם שהם טענו, אבל אני דווקא חושב שחשבו, זה תרגום יותר מילולי. כן, יש לו חשבו ואמרו, שני השורשים האלה שהוא משתמש בהם לתאר את דעתם, כן, הוא לא אומר שככה הוא, כי הרי הוא חושב שזה הכל שטויות, אבל הוא מסביר מה הם חושבים או מה הם אומרים. יכול להיות שיש דברים שאפשר לחשוב, כלומר, לחשוב זה כבר משהו שיש לו איזשהו מהלך שכלי, מהלך לוגי, למרות שהוא לא נכון. ויש דברים שהם רק אומרים, כפי שהוא מבקר אותם בפרק נון ונון א' וכו'. אז הם חשבו ככה, שהעולם בכללותו, העולם כולו, רצוני לומר, כל גשם שבו, תמיד כשהוא כותב ככה משפט, ואז יעני, אני, כוונתי, איך שטיבו מתרגם, רצוני לומר, או רוצה לומר, זה סוג של, אני אין לי מילה מדויקת לתרגם, להבין את ה... את המבנה הזה תמיד. זה תמיד משהו כמו המילה אחת לזה, מילה יותר נפוצה לזה, ואז הבנה יותר מדויקת בעצם ביאור השם הזה, ביאור המילה הזאת, כן? אז כשאנחנו אומרים העולם כולו, אז אנחנו מתכוונים בצורה מדעית יותר מדויקת, כל גוף או כל גשם שבתוך העולם, כן? יכול להיות... הוא מתכוון שלא תחשוב, כשאני אומר העולם כולו, העולם בכללותו, כן? בפרק ע"ב דיברנו על העולם כולו, במובן של כללות העולם, מה שמאחד את העולם, כן? הנמצא הזה בכללותו. אז זה היה המשפט הפותח של הפרק הקודם. אני חושב שזה היה אותו מילה. אני אפתח את המדרה הנורמלית שאני אוכל פשוט לראות. כי כל השאלות פה הן בסוף ממה העולם כולו עשוי, איך העולם כולו עובד, אבל במילה כולו, כן, כן, זה הנמצא בכללותו, זה בדיוק אותו דבר, אבל פה שם זה היה זה הנמצא, ופה זה העולם, העולם כולו. אני חושב שזה קודם כל בגלל שהם מפספסים את הדברים העליונים יותר, למרות שגם פרק ע"ב עסק בעולם הפיזי, לא עסק בצורות ודברים כאלה, כפי שהוא בעצמו מסייג. אבל או שהוא מתכוון מה שלא קיים, כי הם, העולם שלהם לא באמת קיים, אני לא יודע. אבל הנקודה של כולו הוא מתכוון שזה כל מה שקיים. לפי דעתם, כל מה שקיים זה גופים, וכפי שנראה, גופים עשויים מאטומים. אבל... ולזה הם קוראים העולם כולו, כן? כשאני אומר כל העולם כולו, אז הרי מה מונח מאחורי זה, מה רצוני לומר בזה, תלוי באיך אני באמת מבין את העולם במובן בסיסי. אז ככה נראה. אז שהם חשבו שהעולם כולו, כן? כלומר, כל גשם שבו, מחובר מחלקים קטנים מאוד, כן? נראה עוד שנייה, המילה המחובר הזה, הוא מילה מחושב וחשובה פה. העולם, כל דבר בעולם, כן, אז הוא לא מדבר על העולם כולו, למרות שמקל וחומר זה נכון על העולם כולו, כן? אם זה נכון על כל גוף בפני עצמו, אז זה גם נכון על כל העולם, שהוא בסך הכל סך כל הגופים. ואין להם משהו יותר מזה, כן? זה בדיוק בגלל שגם כל גוף, גם גוף נורמלי, הוא לפי דעתם רק דבר מורכב מחלקים קטנים מאוד, ולכן גם העולם כולו אין לו איזושהי אחדות, כן? במילים אחרות, בדיוק האחדות האורגנית שדיברנו עליה לאורך כל פרק עין ב', שאני מטען שזה משהו שכמעט נתפס בחוש, כן? דבר שאפשר לראות, אז הכלל הוא בדיוק נגד זה. ההקדמה הראשונה שלהם, ההקדמה הראשונה של הפיזיקה שלהם, זה שהדבר הזה לא קיים. העולם, הכללות לא קיימת, כן? מה שאנחנו מכנים מהצורה, כן? צריך לזכור ש... כמו שלמדנו בפרק עין ב', וכפי שראינו שם, אצל אריסטו תמיד המקור, המשל, הדוגמה הראשונה שהוא מתחיל ממנו להבין את העולם, זה מהדוגמה של גוף, במיוחד גוף חי, כן, גוף ביולוגי, של איש אחד, כפי שדיברנו שם, בעל חי אחד, לאו דווקא איש, אבל בעל חי אחד, זה תמיד הדוגמה שלו, ומזה, בגלל שהוא רואה בתוך זה אחדות אורגנית מסוימת, זה דבר אחד במובן חשוב, אז מזה אנחנו מפשיטים, אנחנו לומדים שגם כל העולם הוא ככה, ואנחנו יכולים להבחין במדרגות שונות בעולם, באיזה מובן הם גוף דבר אחד וכולי, סובסטנס אחד, כן? אבל הדוגמה, הוא תמיד מתחיל לחשוב מבעל חי אחד, זה כאילו הרכיב הבסיסי בחשיבה שלו. הקלם לא חשב ככה, הוא מכחיש את העניין הזה, הוא מתחיל באמת מהעולם כולו אצלו מתחיל מגוף אחד, כלומר כל גוף שהוא מבחין בעולם, הוא מחובר מחלקים קטנים מאוד, לא יקבלו החלוקה על דקותם, כלומר קטנים כל כך, עד שהם כל כך קטנים שאי אפשר לחלק אותם עוד יותר, זה פשוט המילה על דקותם, כן? פשוט אי אפשר לחלק אותם עוד יותר, חלקים הכי קטנים, או חלקים בלתי מתחלקים, שזה המילה אטום. אוקיי? עכשיו, הם כל כך קטנים, פה הוא מראה לך כבר, איך, רק להגיד את זה, מכניס את החכמים האלה לסוג של בעיה, וזה חלק ממה שהוא עושה פה כל הזמן, הוא... נותן לנו את התיאוריה הכללית שכולם מסכימים, ואז הוא מיד מביא את השיטה הכי מוזרה בתוך זה. זה בעצם מה שהוא עושה. כי למה הוא עושה את זה? בגלל שהוא רוצה להראות לכם שמתוך המחשבה הפשוטה הזאת, כן? זה נשמע המחשבה הגיונית, כן? הרעיון האטומיסטי, אנחנו צריכים לדבר על זה עוד הרבה, להבחין בין וריאציות שונות שלו. אבל הרעיון שלו נשמע הגיוני באופן בסיסי. אתה אומר, מה הדברים עשויים? אוקיי, אולי הם עשויים מחלקים מאוד קטנים. אז ממה עושים אותם דברים קטנים? לא, אז אנחנו מגיעים עד לחלקים הכי קטנים, שאי אפשר עוד לחלק, הם מידה קטנים. זהו, שמה זה נגמר. כן? ועכשיו הוא אומר רמב״ם, שתראה שיש פה איזושהי בעיה פשוטה. שיש בעיה פשוטה, זה בעיה לוגית בשיטה האטומית. בשיטה האטומיסטית, ביולוגית מסוימת. ובשביל זה הוא מעתיק את שיטה מסוימת שלהם, ואז הוא לפני רגע, אחרי שנייה הוא אומר, שיש פה שתי שיטות בעצם, אבל הוא לא נכנס לפירוט של למה יש את השיטות האלה, ובפני מה וכו'. אבל זה מה שהוא עושה פה לפי דעתי. הוא אומר ככה, אז זה מובן, אז קודם כל, זה השיטה הראשונה, כל דבר זה מה שנמצא. אז כפי שהוא יגיד עוד שנייה, מה שאנחנו מזהים בתור עצמים, בתור חפצים בעולם, הם לא באמת חפצים, כי הם סך הכל הרבה חלקים קטנים שעומדים זה ליד זה, כן? זה סך הכל. עכשיו יש לנו קצת שאלה, איך אנחנו מחלקים את הדבר לחלקים הכי קטנים? מהו בעצם החלק הכי קטן? כן, פה יש, זה השאלה. אריסטו בעצם טוען, אני מקדים את זה הפוך, אריסטו טוען שזה באמת לא קוהרנטי לדבר על חלק בלתי מתחלק. כי מה הופך את החלק הבלתי המתחלק הזה לגבול של החלוקה? למה שלא יהיה אפשר לחלק אותו עוד הפעם? כלומר, מה מפריע לנו? מה מפריע לנו לחלק אותו עוד פעם? ואם תגיד, זה פשוט קשה, זה לא קשה. אריסטו מודה שיש דברים שפשוט מדי קשה, צריך סכין מאוד חדה, בסדר. אבל למה אני לא יכול עקרונית לחלק אותו? אתה צריך לעצור אצל איזשהו נקודה, מאיזשהו סיבה, מאיזשהו סיבה שנעצור במקום כזה. אפשר לעשות את זה שרירותי, אפשר להגיד, פשוט יש רכיבים בסיסיים של העולם, שפשוט ככה זה, ככה, זה משהו לא מוסבר, כן? צריך להבין ששיטה אטומיסטית בסוף לא מסבירה דברים, לא מסבירה למה הוא בדיוק כן להגיד, שמישהו יגיד שהחלק הכי קטן זה בגודל סנטימטר, מה אכפת לי? אז תשאל אותו, למה סנטימטר ולא שתי סנטימטר? הוא יגיד, לא ידע, זה, מככה זה העולם עשוי. וזה קצת, זה הולך עוד יותר רחוק. אני קצת משלים מדעתי, כי לא עיינתי בכל הטיעונים בפנים לגמרי, אבל אני, אם זה הגיוני מה שאני אומר, אז זה הגיוני. אחר כך אני יכול לשאול אותך עוד קצת יותר מסובך. מה זה אומר להיות בעל גודל כלשהו, כן? שיהיה לך כמות. וזה ההקדמה שלי לקטע השנייה הבא. מה בעצם הפירוש, המילה שיש אובייקט, שיש חלק, שהוא בעל גודל. בעל גודל זה סך הכל בעל כמות, בעל שיעור, כן? כמו שאני אומר, הוא סנטימטר על סנטימטר. אוקיי. עכשיו, מה זה סנטימטר? סנטימטר זה איזשהו מילה שאנחנו בו מודדים, כן, באופן מוסכם. המילה סנטימטר היא סתם הסכמה לחתוך שמה. אבל אנחנו מודדים משהו שאנחנו, הדבר הנמדד, כן? אנחנו קוראים לזה כמות, כן? כמות זה פשוט שם עצם שנעשה מהמילה, מהשאלה כמה, כן? זה ככה ביוונית וגם בעברית. אין בתורה את המילה כמות, כן? המילה כמות היא מילה שהמציאו הפילוסופים. בשביל לתאר את הדבר הזה, וזה תמיד טוב להבין את הפילוסופיה ככה, כן? אנחנו שואלים על משהו, כמה ממנו יש, כן? או כמה הוא גדול, כן? לא כמה ממנו במובן מספרי שיש יותר מאחד, אבל כמה גודל יש לו, כן? ואז אנחנו אומרים, אוקיי, אז לכל הדברים יש גודל מסוים. לגודל הזה אנחנו קוראים כמות, כן? כמה ממנו יש, כן? וזה כבר מראה לך, יש פה איזושהי בעיה שהרמב״ם הולך להזכיר לאלן, שהכמה מזה יש לא זהה למה זה, כן? כי השאלה כמה מזה יש, הוא כבר מניח שיש איזשהו מה, שמזה אני מודד כמה. ולכן, להגיד שיש איזשהו חלק, כמות בלתי מתחלקת, זה קצת בעיה, כי הרי למה שיהיה פה כמות בכלל? ולמה, וכמות זה בסך הכל מידע או גבול מסוים של משהו. אז זה לא שיש הכמות הכי קטנה. כאילו, למה שיהיה כמות הכי קטנה? זה בכלל לא הגיוני. כמות זה כמות של משהו. כמות זה כמעט באופן הגדרתי ניתן לחלוקה אינסופית. זה משהו רציף, כן? יכול להיות שהמספרים שלנו לא רציפים. המספרים יכולים להיות discrete, כן? איך אומרים discrete בעברית? כן, נבדלים, נחתכים, אבל אתה יכול במחשבה שלך לכמת באופן רציף עד כמה שאתה רוצה לחלק את זה. אז כמות לכאורה לפי אריסטו צריך להיות מתוך משהו דבר מתחלק לאינסוף. ולזהות את החלק הכי קטן של דברים בדיוק בכמות שלהם זה כבר משהו בעייתי, כבר איזשהו בלבול מושגי לפי אריסטו, ו לכן, אלה שרצו, לפי הקלם, הקלם הבינו את זה. אז פה אני כבר אחדד משהו. השיטה האטומיסטית היא שיטה מאוד עתיקה, כן? דמוקריטוס, לסוף הפרסוקרטי, כבר טען שיש העולם עשוי מחלקיקים, ואחר כך בעולם האחרי סוקרטי, כן? העולם האחרי אריסטו אפילו, הנושא הדגל המפורסם של השיטה האטומיסטית היה אפיקורוס. הרמב"ם הולך לצטט את אפיקורוס אחר כך, לדבר עליו. אז האפיקורים, בעיקר בעולם העתיק, הם אלה שפרסמו את השיטה האטומיסטית של העולם. ועכשיו לכל אחד היה וריאציות שונות על השיטה הזאת. דמוקריטוס, שהוא אבי השיטה, הוא היה לו שיטה יותר פשטנית, אחר כך אפיקורוס מעדן את זה, ועושה כל מיני חילוקים, ויש להם גם מגמות שונות בשיטות שלהם, הם רוצים דברים שונים. אבל מה שמוסכם על שניהם, כלומר האטומיסטים היוונים העתיקים, זה שהחלק הכי החלק הלא מתחלק, האטום, הוא משהו בעל צורה. כלומר, בעל כמות ובעל תמונה, בעל שייפ מסוים. כן? דמוקריטוס אפילו אמר שיש כמה סוגים שונים, של אטומים, כלומר כמה שייפס שונים, כמה צורות שונות, לא צורות אריסטוטליות, כמה שייפס שונים, ולכן ומזה הוא מסביר כל מיני דברים, כן? אפלטון בתימאוס עושה בעצם סוג של הפשטה לסוג מושג כזה, כשאומר שהעולם בנוי מהשייפס עצמם, ולא מדברים בעלי שייפס, כן? הוא לא אטומיסט, הוא אפלטוניסט. אבל, זה, אז השיטה האטומיסטית העתיקה, בדיוק בגלל הדבר הזה, אז היא לא חשבה שיש אטום לפני הכמות, כן? לפני הכמה יש. הפוך, אטום הוא כבר משהו בעל כמות, ונכון שיש פה שאלה למה אין להם הסבר למה החלק הכי קטן הוא בגודל כזה וכזה, מה שזה לא יהיה גודל, כלל זה לא שמישהו בעת עתיקה מדד את זה, זה הכל ספקולציות בעצם, אבל לא היה להם הסבר לזה, אבל הבעיה שנמצאת פה גם לא היה להם. וזה נראה שהסיבה שיש פה את הבעיה בדיוק בגלל הבעיות האלה, שאין סיבה לדמיין כמות מסוימת שבלתי אפשר לחלק. ולכן, הקלם הלכו זה שיטה, זה שיטה מחודשת של הקלם, הרמם לא מעיר על זה, אבל זה ברור נראה לי בהיסטוריה. הווריאציה הזאת על השיטה האטומיסטית היא חידוש קלמיסטי. יכול להיות שיש להם תקדים, לא ברור. אבל זה שיטוע, וזה הקטע הבא שהוא כותב פה, ולא לחלק האחד מהם כמות כלל. כן? אז הם הלכו עוד צעד אחד קדימה, ואמרו לא שיש חלק הכי קטן, החלק הכי קטן הוא לא בעל כמות. כן? בדיוק בגלל שהם רוצים בעצם להסביר את הכמות, כן? כמות, אנחנו יכולים לתאר כמות, ככמה אטומים יש. אוקיי, וכמה, כמה זה אטום אחד? אז הם אומרו, אטום אחד זה כלום. זה דבר שלא בעל גודל. עכשיו, זה כמובן מאוד בעייתי, כי מה זה בכלל להיות, עצם גופני בלי גודל? ולא רק שזה, זה בעיה אחת. וזה אפשר אולי להתקבר. אפשר לדמיין את זה כנקודה גיאומטרית או משהו כזה. למרות שאז זה כבר לא דבר פיזי, ואז לא ברור, יש פה בעיה. אבל יש גם בעיה יותר גדולה בתוך השיטה עצמה. כן, זה לא קוהרנטי. כפי שרמם בעצמו אומר, וכשהתקבצו קצתם אל קצתם, יהיה מקובץ בעל כמות. כאשר אני אוסף, אני מסדר זה ליד זה, כמה אטומים, אז ברור שזה בעל כמות, והוא אז גשם. כן? אז הם בעצם אמרו במפורש שהאטום הוא לא דבר גשמי. הוא איזשהו נושא, כן? הוא סובייקט של כל הדברים, הוא הסובייקט הכי מאוד קטן, מה בכלל המשמעות של להגיד שהוא קטן, אם הוא לא תופס מקום בכלל, יש פה איזשהו בעיה, אבל הרי זה, כל הרעיון של האטום זה להסביר את הדברים הגופניים, כן? אנחנו צריכים להגיד שכל דבר מורכב מאטומים, אז לכן, כפי שהרמב"ם מצטט אותם, וזה באמת יוצא אבסורדי, והוא מצטט את זה ככה, בגלל שזה יוצא אבסורדי, היה להם בוודאי דרכים להגיד את זה, בצורה פחות אבסורדי, אבל אני אומר שהרמב"ם, ככה גם שוורץ מפרש בדרך כלל דברים האלה, יכול להיות שיש הסבר יותר טוב, אבל בינתיים אנחנו נפרש ככה, הוא מצטט את זה בשביל להנחיח את הבעייתיות, את הקושי בעצם בכל שיטה אטומיסטית, ובוודאי בשיטה בווריאציה הקלמית שבעצם רצתה להתגבר על בעיות מהסוג של כמה כמות נכניס לכמות הכי קטנה. ולכן הם אמרו שבאמת האטום הוא לא בעל כמות כלל, אבל אז הם נתקעים בצד השני, כי הרי כולם יודעים, כל הרעיון של האטום זה שכמה מהם עושים דבר, עושים בעל דבר גוף, גוף גשם, בדי. ולכן הם אמרו דבר ופחו, כן? יש פה דבר שהוא לא בעל כמות, אבל כשמחברים כמה מהם, אז הוא בעל כמות. ובאמת, באמת ככה היו כאלה שאמרו, והיה להם גם מחלוקות, כמה אטומים הוא המינימום של גוף, כן? היו שאמרו 4 בשביל 4 צדדים, או 6, כי בשביל 6 הקצוות. יש כל מיני תיאוריות מהסוג הזה, זה בדיוק אמרו ככה, ובאמת, אם חושבים ככה, אז יוצא שהאטום שלהם הוא קצת הפשטה, כן? הוא קצת לא דבר קיים. כי הוא בסך הכל אומר שאנחנו יכולים להפריד כל גוף, לפחות ל6 חלקים, וזה יהיה רכיבים הבסיסיים של המציאות, אבל זה לא בדיוק דבר קיים עדיין, האטום הזה. קצת בעיה. והיו גם כאלה שלקחו את הפרדוקס עוד יותר קדימה, ואמרו, שהרי יש פה בעיה, כי אחרי שמחברים את נגיד 6 אטומים לגוף אחד, אז הוא גוף בעל 6 חלקים, כן? ואנחנו הרי יכולים להבחין בגוף הזה את כל הצדדים שלו, אז הוא כן 6 דברים, הוא לא דבר אחד. כן? ולכן היו כאלה שבאמת אמצו את הפרדוקס הזה, וככה הם אמרו, שאילו חובר מהם 2 חלקים, יהיה כל חלק אז גשם, ויהיו 2 חלקים. ויהיו שני גשמים, כמאמר קצת טעם. אז יהיו קצת, שוורץ כל הזמן מציין מי היה הקצת טעם האלה, או אולי אפשר לתגם אחד מהם, כאילו קצת מהם, לא כמה מהם, לא ברור, לא ברור מי זה שאמרו, הוא מצטט, צריך להסתכל במקורות, הוא מביא שיהיה בעצם על זה מחלוקת, כן? כפי שאמרתי, היו כאלה שאמרו שאטום הוא כן דבר בעל גודל, ואז הרמה מצטט את זה, כשכולם מודים שהאטום הוא לא בעל גודל בכלל, אבל כולם גם מודים שמחברים אטום, אז כמה אטומים נעשה דברים בעלי גודל, והיו כאלה שעוד לקחו את האבסורד עוד יותר, ואמרו שכשמחברים שני אטומים, אז יהיו שני גופים. לפני שהם מתחברים אין אף אחד, אבל אחרי זה יש, הרי כי זה מתחייב, הוא מביא את השיטה, הוא מביא את השיטות האלה, לא כי הוא רוצה לעשות פה אנציקלופדיה של השיטות, כן, דיברנו על זה, שהוא הפוך, הוא רוצה לצמצץ את השיטה, הוא רוצה להגיד, אני אומר את הדברים שכולם מסכימים, למרות כל המחלקות הפנימיות וכו'. כל פעם שהוא מביא שיטה פנימית בתוך הקלם, הוא מתכוון בעצם להראות לנו את הבעיה, כן, יש סיבה לחשוב ככה, וכפי שאתה רואה, שני הצדדים לא טובים, לכן, כי יש פה בעיה יסודית, יש פרדוקס יסודי בתיאוריה מהסוג הזה, כן? שהוא אומר, כי הרי זה הפרדוקס היסודי, כי אנחנו רוצים דברים בלתי מתחלקים, ואנחנו לא רוצים, אנחנו יכולים להגיד שהם פשוט קטנים, ואז יש לנו בעיה אחת. אם אנחנו אומרים שהם לא בעלי גודל בכלל, אז מאיפה מגיע הגודל כשהם מתחברים? ואם מגיע גודל כשהם מתחברים, אז באמת יוצא שזה כבר היה לו גודל לפני זה. לכן באמת השיטה השנייה הזאת שאומרת שכאשר זה מתחבר, כאשר יש שני אטומים, אז יש שני גופים. אבל כשיש אטום אחד ואטום אחד, אז יש אין גוף, אין אף גוף, כן? זה משהו מאוד, מאוד מוזר, והוא לא מביא את זה סתם בשביל להביא שיטה מוזרה, הוא מביא את זה בשביל, בגלל שזה באמת פרדוקס בשיטה מהסוג הזה. אוקיי? זה, אז עד כאן הקטע הראשון, הראשון בתוך השיטה הראשונה. כלומר, מה היסוד של העצם הבודד, העצם הפרדי, כפי שבן טיבון קרא לזה, או באנגלית, או ביוונית, האטום. בסדר? make sense?
Okay, yeah.
מספיק make sense בשביל להמשיך. צריך להזכיר את ההבדל היסודי גם בין זה, כבר הזכרתי הבדל אחד, בין זה לבין האטומיסטים היווניים, וגם בין זה לבין האטומיזם החדש של המודרנה, שהוא גם מאוד לא דומה לאף אחד מהשיטות האלה. אנחנו יכולים לדבר על זה עוד קצת, כשהוא מדבר על ההבדל בין שיטת הקדם לשיטת אפיקורוס, אבל הדבר הכי בסיסי זה האטום המודרני הוא לא חלק בלתי מתחלק בכלל, כן? הוא פשוט חלק קטן, הוא חלקיק קטן, אבל הוא לא בלתי מתחלק, אף אחד. כלומר, האטום שאנחנו עורים עליו, וגם החלקים היותר קטנים, אין מחויבות. הפיזיקה המודרנית אין לה מחויבות במה שהיא פיזיקה, כן? יש פילוסופיה שלה שהיא, כן? אבל במה שהיא פיזיקה, אין לה מחויבות להגיד שיש בסוף דיסקריט, כן? שיש בסוף אטומיזם אמיתי בעולם, כי האטום, או אפילו החלקיקים המקיבים אותו, כל אחד מהם עשוי מיותר חלקים, ואנחנו יכולים להיות אריסטוטלים, למשל, ולהגיד שהאטום הזה עצמו הוא עשוי מחומר וצורה, כן? כלומר, הוא הרכבה של חומר וצורה, וזה לא יהיה סתירה בכלל. השיטה האטומיסטית, גם אם אנחנו מקבלים אותו, אז מה שהאריסטוטלי מודרני צריך לעשות, לפעמים יש גם כיוון הפוך, אבל כיוון אחד זה פשוט להגיד, אוקיי, אבל החומר והצורה, אריסטו הרי מחפש גם מחפש את החלקים הבסיסיים במציאות, הוא תפס דברים מדי גדולים, אנחנו יכולים לדבר על חומר וצורה של אטום שלם. נכון שצריך גם לדבר על חומר וצורה של דברים יותר גדולים, אבל זה שייך לנושא של האמרג'נס וכל השאלה האחרת. אבל גם פה אנחנו הולכים בכיוון של לחפש את הדברים הכי קטנים, עד כבר מאוד קל לראות שזה לא מתכתב, כמו שאני מדגיש, זה דבר ראשון, חוץ מזה שהאטום המודרני הוא לא בלתי מתחלק, הוא גם לא חייב להיות, כן? כלומר, הטיעונים הפילוסופיים, כשהם היו ספקולציות בזמן היוונים, האם בסוף הדברים עשויים ממשהו רציף או ממשהו מבודד, ממשהו לא רציף, זה עדיין אותו שאלה על האטום, כן? אז סך הכל אנחנו יודעים כל מיני פרטים של המציאות, אף אחד לא מתווכח עם מה שאפשר לראות במיקרוסקופ ודברים כאלה, אבל זה לא משנה בכלל לנושא פה. הנושא פה הוא בעצם הנושא הפילוסופי היסודי, האם המציאות רציפה או שלא, כן? ואם היא רציפה, אז יש שאלה, האם צריך לתאר את מה שקיים, את זה שיש טבעים בעולם בתור חום וצורה ודברים כאלה. אז... לכן זה לא נכון להגיד שמי שיכתוב בהקדמה לפרק שלו, כמו שמהדורה מסוימת כתבה, שהיום חזרו לשיטה הקלמיסטית, היא פשוט שטויות, זה לא קשור. זה רק נשמע דומה. זה הבדל אחד, יש עוד הבדלים, אבל זה מספיק בשביל זה. עכשיו ככה, וכל החלק, עכשיו הוא ממשיך ומתאר את השיטה, את יסוד האטום של הקלם, הוא אומר, וזה יסוד חשוב, ואני חושב שזה, היסוד הזה חשוב, וכל החלקים ההם, כן, כל אותם חלקים הנזכרים, דומים שווים. אין חילוק ביניהם בשום פנים. כן? כלומר, היסוד, זה גם דבר שהוא לא דומה לאטומיזם היווני, כי כפי שהזכרתי, דמוקריטוס במפורש חשב שיש כמה סוגי אטומים. הוא לא חשב שיש רק הכל אטום אחד. כלומר שכל אטומים דומים. וגם השיטה המודרנית לא חושבת ככה, כן? השיטה המודרנית עוד פעם, יכול להיות שהחלקיק הכי קטן שלה בסוף יהיה דומה. כולם דומים, למרות שבינתיים גם את זה אין. אבל בוודאי שמה שאנחנו קוראים אטום, שהוא ממש בשם משותף לאטום הישן, הוא בדיוק הדבר שמבחין בין חומרים שונים, כן? האטום של זהב הוא לא אטום של זכוכית וכו'. זה לא דומה. ואילו הקלם היה להם שיטה מיוחדת פה, השיטה שלהם הייתה שהאטום, שהוא הדבר הבסיסי שקיים, הוא זהה, יש רק אטום מסוג אחד, מספר מסוים שלו וכולי, אבל יש רק אטום אחד. וזה חשוב להם בשביל מה שהם הולכים להסיק מתוך זה, בהמשך, בהנחה העשירית בעיקר, בהנחה השישית והעשירית, ששם אנחנו מוצאים את המסקנות מכל זה, ולמה הרמב"ם טוען שם שבשביל זה אנחנו צריכים בעצם את האטומיזם הזה, כי יש פה עוד שאלה למה צריך את כל זה, בשביל להראות שבעצם כל דבר יכול להיות כל דבר. כי הדבר הבסיסי בעולם שהוא אטום, הוא אין לו, אין בכלל הבדל, יש רק סוג אחד, כן? באיזשהו מובן מוזר זה דומה ליסוד האריסטוטלי של החומר הראשון, כן? החומר הראשון שהוא גם פוטנציאל להיות הכל, אבל העצם שלם הוא לא פוטנציאלי, הוא קיים בפועל כנראה. אוקיי, זה דבר אחד. זה דבר שני, כן? אפשר לפרט את זה לדבר שני, יסוד מסוים בתוך האטומיזם שלהם, קודם כל העולם מורכב מהאטומיזם, דבר שני, האטומים שלהם הם לא בעלי כמות, והדבר השלישי, האטומים שלהם כולם זהים, כולם זהים לא במובן של אותו דבר, זהים במובן של צורה, כן? הם כולם דומים, כן? דומים בדיוק זה לזה, אין אטום חשוב מחברו, כן? זה עולם מאוד שוויוני, העולם האטומיזם, הרמה של האטומים לפחות, כן? ועכשיו, איך מהחלקים הכי קטנים האלה נוצרים כל סוג, הריבוי של סוגי דברים בעולם? אז אמרו, כן? זה הם אמרו ככה, שאי אפשר שימצא גשם בשום פנים, כן? אין שום מציאות של גוף, אלא מורכב מאלה החלקים השווים, הרכבת שכנות. כן? זה התרגום של איש לבן טיבון, המילה הזאת, הרכבת שכנות. והכוונה היא פשוטה, כן? הכוונה היא, בגלל שהם מאמינים שבאופן אמיתי, כן, באופן יסודי, מה שקיים הוא רק האטומים האלה, שהם כולם זהים זה לזה, אין אף אחד מהם שונה מחברו במשהו. לכן, זה שיש כל מיני גופים בעולם, זה הכל הרכבות שונות של החלקיקים האלה, ואחר כך נראה שזה לא רק באופן מספרי, יש גם מקרים של האטומים. אבל מה הדבר כן, זה לא כמו שאנחנו, כן, אנחנו יכולים לדמיין תיאוריה עוד יותר אטומיסטית מהתיאוריה שלהם. אני אומר את זה בשביל להבהיר. כן, אנחנו יכולים לדמיין תיאוריה שאומרת שיכול להיות שהתיאוריה המדעניסטית המודרנית היא קרובה יותר, לפעמים מדמיינים אותה ככה לפחות, כן? שבו אין, נגיד שכל העולם בסוף עשוי מחלקיקים שווים, אותם חלקיקים, ומה שמבחין את הדברים זה מזה, וגם מה שהופך אותם לדברים, כן? זה שתי שאלות שונות. עכשיו אנחנו מדברים על שני דברים, כן? יש מה שמבחין את הדברים זה מזה, לפי דעתם זה המקרים. אנחנו יכולים להגיד שזה המספר של האטומים שיש בכל דבר, כן? ואז בעצם אין רק גודל וקוטן, רק כשאנחנו אומרים, יש עוד דברים, כמו צבע, כמו טעם וריח וכו'. אנחנו יכולים להמציא תיאוריה, ויכול להיות שהמדע המודרני הוא סוג של תיאוריה כזאת, שאומרת שצבעים הם רק בעצם מספרים שונים של אטומים או חלקיקים, וזה מה שנראה אצלנו צבעים. זה לא התיאוריה שלהם, כן? הם כן מכירים במציאות של מקרים, של צבעים ושל חיים ומוות וידיעה וסיכלות, כל מיני, כל התארים שבעולם הם מכירים בהם כדברים עצמאיים, כדברים בסיסיים. מה שהם לא מכירים זה שיש באופן בסיסי שהנושאים, הסובייקט של כל המקרים האלה שונה זה מזה. זה מה שהם לא מכירים. ודבר שני שהם לא מכירים, זה שיש בכלל דברים באופן אמיתי, ברמה יותר כללית מהאטום, כן? הם אומרים, זה שאלה אחרת, כן? שזה גם היום, זה שייך לשאלה השנייה שאמרתי, לא רק ממה הדברים עשויים, באופן, כשירודים לחלק הכי קטן, אלא מה הם הדברים הגדולים שנוצרו מהם, כן? איך אנחנו מבינים אותם? אם יש בכלל דברים יותר גדולים מאטום, כן? או שבאמת יש רק אטום, וכל השאר הוא רק, אז הם בשיטה הרדוקציוניסטית הזאת. יש רק אטום, ומה שיש דברים יותר גדולים מאטום, זה הרכבה מסוימת, כן? הרכבה של שני אטומים, אבל הוא קורא לזה פה הרכבת שכנות, כן? וזה להפוקי, מה שאיבן טיבון קורא הרכבת מיזוג, או הרכבת צורה. אני חושב, מיזוג, זה המילה המקבילה ההפוכה משכנות, כן? שכנות זה פשוט מקום, כן? כמו שאני שכן שלך. סמיכות, תרגום של שוורץ, כן? אם אני, מה שהופך אותי ואת השכן שלי לשכנים, זה רק זה שאנחנו יושבים זה לצד זה. אנחנו לא יוצרים ביחד שום גוף אמיתי, כן? זה לא שאני והשכן שלי ביחד הם שכונה. אין כזה דבר שכונה. כאילו, אנחנו הולכים לקרוא בדיוק לסוג החיבור הזה שכונה, אבל זה לא שנעשה משהו אמיתי, כן? ואילו, לפי אריסטו, למשל, כשאנחנו מחברים, החלקים השונים המחברים גוף של בעל חי, למשל, זה לא נכון, לפי דעתו, לתאר את זה עכשיו, כסתם כל מיני דברים שיושבים בשכונה משנה אחת, כן? זה הופך למהות חדשה, כן? לצורה חדשה, זה מקבל צורה חדשה, וזה, חוץ מזה שאי אפשר להרכיב אותו, זה גם לא נכון לתאר את זה, אי אפשר לפרק אותו, גם לא נכון לתאר את זה עכשיו בתור דברים שונים, בתור דבר חדש, בתור דבר אחד. לפי הקלם זה פשוט, הרבה דברים מחוברים לא חיבור אמיתי, אלא חיבור שכני, חיבור של זה יושב ליד זה. כן? משל של פיטר אדמסון היה, שזה ההבדל אם העולם הוא סלט או קגל, כן? לפי הקלם, העולם הוא סלט. יש הרבה דברים, אבל הם סתם יושבים זה לצד זה. לפי אריסטו, העולם הוא קגל. אנחנו מחברים את הביצים ואת תפוחי האדמה, אבל זה לא שאנחנו יכולים בכלל לראות, או שלא נכון לתאר את זה בכלל כסלט של הרבה דברים. זה נהיה דבר חדש, קגל. אנחנו לא, גם אי אפשר להפריד את זה בחזרה, אבל זה גם עכשיו משהו חדש, כן? אז זה נקרא הרכבת שכנות, וזה בדיוק מה שקיים אצלם בעולם. ולכן יוצא מזה עד שההוויה, אנחנו כולם, הרי הכל בנוי על משהו בסיסי, כי אנחנו מכירים דברים שהווים ונפסדים, כן? דברים נולדים ומתים. אני עושה כיסא והכיסא נשבר. ותיאור נורמלי של זה, ואולי תיאור אסתטלי של זה, זה שהכיסא התחיל להתקיים והפסיק להתקיים, כן? והם אומרים לא. מה שאנחנו קוראים הוויה אצלם הוא הקיבוץ. סך הכל נתקבצו. נאספו כמה דברים למקום אחד, והפסד הוא פירוד, הוא סך כל שהדברים הלכו זה מזה, הם כבר לא שכנים. ובעצם, הרמב"ם הוא אומר, אם אתה חושב ככה, אז בעצם אתה אפילו לא יכול להגיד את המילה הפסד, כן? כי דברים לא מפסיקים להיות, כי הדברים אף פעם לא היו, כן? ולא יקראו הפסד. זה בדיוק מהסיבה הזאת, והוא מעתיק את הסגנון שלהם, את הסטייל שלהם, בשביל לחדד את מה שהם מבינים, וזה באמת, הם באמת אומרים, זה לא נכון שיש בעולם הוויה והפסד. יש בעולם סוגי הוויה שונים, סך הכל. כי הרי מה שהווה זה רק האטומים. אז מה יש? אבל יאמרו, אז הם אומרים ככה, ההוויה היא קיבוץ ופירוד ותנועה ונוח. כן? זה ביטוי שלהם, שהוא הרמב"ם כנראה ממש העתיק מאיזשהו ספר, שאמר שיש ארבעה מצבים של הוויה. הוויה זה קיבוץ, פירוד, תנועה, מנוחה. כן? כי מה זה תנועה? תנועה זה כאשר הדבר הוא בתהליך של התפרדות פשוט. כן? אז החלקים שלו נעים זה מזה. ואז הם נחים במקומם, ואם הם בדיוק נחים לזמן מה, זה ליד זה, זה נקרא הוויה, זה מה שאנשים אחרים קוראים הוויה, והם אומרים, זה לא הוויה, זה סך הכל קיבוץ. ופירוד זה המצב של אחרי, שהם נעו זה מזה, הם נעו למקום אחר, ואז הם פשוט, איך אומרים, אז הם פשוט, מה שאנחנו קוראים להפסיק להיות, אבל הם שום דבר לא באמת הפסיק להיות במובן הזה, בגלל שזה פשוט הלך למקום אחר, כן? כמו שאני לא מפסיק להיות כשאני זז לשכונה אחרת. אז עד כאן, עד כאן תיאור בסיסי של הסוג האטומיזם המסוים של אנשי הקלם. כן? ואם אני חוזר על זה, אז זה מחובר מארבעה חלקים. חלק אחד זה שהעולם כולו עשוי מחלקיקים לא מתחלקים. חלק שני זה שהחלקים האלה אין להם, הם לא בעלי כמות, למרות שיוצא מהם דברים בעלי כמות, ולכן יש פה איזשהו, יוצא פה איזשהו בעיה. What's happening here? שנייה. וחלק שלישי זה שכל החלקים שווים זה לזה, אין שום סוגים שונים של אטומים. ונקודה רביעית זה שהדברים היותר גדולים מאטום הם פשוט חיבור שכני של האטומים ולא יצירה חדשה. ולכן אין בעולם יצירות חדשות ואין בעולם הפסד. נגיע לזה לעוד שנייה בחלק האחרון של הקטע הזה, מה כן יש במובן של התחדשות והפסד, אבל במובן טבעי אין הוויה והפסד, יש רק תנועה ומנוחה, קיבוץ ופירוט. זה כל מה שיש. עכשיו יש משהו אחד מאוד חשוב, שהרמב"ם בעצמו מסביר את ההבדל בין השיטה האטומיסטית הזאת לבין השיטה אפיקוריסטית, הששת לאפיקורוס, שהוא גם יסוד מאוד חשוב לשיטת הקלם. זה גם יסוד מאוד חשוב לשיטת הקלם, ונראה בהקדמה השישית איך הם מפרטים את היסוד שלהם. יש פה יסוד אמוני לפי דעתם, יסוד תיאולוגי מאוד חשוב, שבגלל זה הם אומרים את זה, וזה גם בעצם, אם אנחנו יכולים להתעמק עוד קצת יותר, זה בעצם מראה לנו שהשיטה, או לפחות המוטיבציה של הקלם לשיטה האטומיסטית שלהם, היא ממש הפוכה קצת, לגמרי הפוכה, לא קשורה, ואולי גם לגמרי הפוכה מהמוטיבציה היוונית, המוטיבציה של אפיקורוס ועוד לפניו דמקריטוס, לעניין האטומיזם. אוקיי? ואפשר לחשוב, לשאול גם לגבי האטומיזם החדש, האם הוא דומה לאחד משני האלה, או שזה בעצם דומה למשהו שלישי, משהו חמישי, משהו רביעי, שלישי בכלל. אוקיי? אני חושב שבאיזשהו מובן כן. עכשיו ככה. ויאמרו, אוקיי? עכשיו זה מעניין. עד עכשיו זה היה הדברים שהם חשבו? לא, כבר הם יהיו דברים שהם אומרים. לא יודע. הם אומרים גם עוד דבר. כי אלה החלקים אינם נמצאים מאז. זה תרגום מעניין, המילה הזאת. נמצאים מאז. כי מה שכתוב בעצם זה אינם קבועים או משהו כזה במציאות. זה אולי תרגום שאני הייתי מתרגם. איך שוורץ מתרגם, מוגבלים במציאות. אני הייתי מתרגם קבועים במציאות או משהו כזה. איבן טיבון החליט לתרגם פה נמצאים מאז. אני קצת אנסה להסביר מה קורה. כמו שהיה חושב אפיקורוס וזולתו מן המאמינים בחלק שאינו מתחלק. אז אפיקורוס הרי צריך לזכור משהו כזה. אפיקורוס או לפניו דמוקריטוס המציאו את השיטה האטומיסטית, כנראה, לפי אריסטו לפחות, צריך תמיד לדייק בדברים כאלה, אבל אריסטו מציג את הפיזיקה כולו כניסיון לענות על הבעיה היסודית של קביעות והשתנות, כן? בעצם לענות על הטיעונים של פרמנידוס, בלי להגיע למסקנות של, איך קראו לשני? הרקלייטוס, כן? ככה אריסטו מתאר את זה, כן? כלומר, יש לנו בעיה מאוד פשוטה, שהוא הבעיה שיש מאין, כן? הנחה פשוטה שמכלום לא נהיה כלום. ורק מכדברים קיימים לכל להיות דברים קיימים. מתוך הטיעון הכי פשוט הזה, הוציא פרמנידוס את המסקנה שאין בעולם אלא דבר אחד בלתי משתנה, כן? כי אם יש שינוי, אז יש שאלה מאיפה הגיע השינוי. אם זה לא היה לפני, אז זה נהיה מכלום, וזה בלתי הגיוני, בלתי אפשרי, מכלום. אלא מה, זה הגיע ממשהו, אז זה כבר היה, אז איך זה משתנה? זה גם מתוך אותו היגיון, נובע שאין יותר מדבר אחד בעולם, כי מה מבחין בין דבר לדבר, איזשהו לא קיום ביניהם, והרי לא קיום לא קיים. ולכן, פרמנידוס הגיע למסקנה המוניסטית, הסטטית, הוא מוניסט סטטי. הוא חושב שהעולם הוא דבר אחד בלתי משתנה. זה כמובן סותר את כל מה שאנחנו מכירים על העולם, בחוויה שלנו, ואולי גם בטיעונים שלנו. ולכן זה מוזר, כן? כמובן יש גם שיטה הפוכה, שגם אומרת שאין שום דבר באמת, כן? הרקלייטוס שאמר שאנחנו לא נכנסים לאותו נהר פעמיים, כן? כל הרעיון שאין באמת דברים, העולם הוא פשוט אינסוף של אינסוף, שזו גם שיטה מאוד בלתי הגיונית. אז כל אחד בעצם מנסה לתאר את העולם באופן שלא קונה את אחת מהמסקנות המאוד מוזרות האלה. התשובה של אריסטו זה חומר וצורה, כן? החומר זה הנושא, זה הדבר המשתנה, והצורה זה למה שהוא מגיע אחרי השינויים, והחומר שלו הוא הדבר הממוצע בין הקיום ללא קיום, שבעצם מתוך זה הוא מאפשר את ההשתנות בלי שהעולם לא יהיה כלום, שבמילי שלי, כן, פחות או יותר. איך קוראים לו? דמוקריטוס, שהמציא את האטומיזם. התשובה שלו, כן, אני צריך להדגיש, גם בלי לצייר את הבעיה בשיטות המוזרות האלה של פרמנידוס, כן, שאחר כך זינו, שהיה לו פרדוקסים של תנועה, שממש רצה להוכיח שאין תנועה בעולם, בדיוק בשביל להגיע לאותן מסקנות. לא צריך לתאר את זה ככה, אנחנו יכולים להבין שהבעיה הזאת היא באמת הבעיה היסודית של הפיזיקה, כן? אנחנו מכירים, אנחנו, כל החוכמת הטבע, כל הפיזיקה זה להבין, כן? פיזיקה זה מילולית השתנות, כן? כל החוכמת הטבע היא פשוט, אנחנו צריכים להבין ממה הדברים עשויים, כלומר, איך יש באיזשהו, אנחנו מבחינים בעולם גם קביעות, גם מציבות וגם השתנות, וכל סוג של מדע הטבע הוא סוג של ניסיון להסביר, איפה יש, מה קבוע, כן, ומה המסקנות, ומה החלקים המשתנים. זה מאוד בסיסי, גם אם הניסוח הזה הוא קצת מוקצן. אז בעצם האטומיזם הוא סוג של תשובה לזה, כן, זה גם אינטואיטיבי, אנחנו מאוד מורגלים לסוג של חשיבה אטומיסטית, בגלל מה שלמדים אותנו בבית ספר על אטומיזם, למרות שזה לא באמת אותו דבר. כן, אנחנו אומרים, נכון, אתה רואה שולחנות, ואפשר לשבור אותה, וגם את זה, את העץ אפשר לשבור וכו', אז ברור שזה לא הקיים הבסיסי, זה לא הדבר הלא משתנה, אלא יש אטומים שהם לא משתנים. ואיך יש השתנות? איך אטומים באמת נהיים אטומים אחרים? בשביל זה יש לנו את ההנחה השנייה, כן? ההנחה של חלל ריק, ההנחה של וויד, זה היה השיטה של דמוקריטוס, דמוקריטוס אמר, יש בעולם רק אטומים וריק, וכלום, והכלום הזה הוא איכשהו מה שמאפשר לאטומים לפגוש את זה את זה, ולכן להרכיב דברים חדשים. וזה פשוט חוכמה מדע, כן? צריך להבין, המוטיבציה זה פה להבין מה קבוע בעולם ומה משתנה, וגם איך ההשתנות היא אפשרית, מבלי שלא יהיה שום דבר קבוע. זה פחות או יותר הרעיון של דמקריטוס, ולכן, פה אני צריך להגיע למשהו חשוב, ולכן יוצא מהשיטה שלו, וכנראה שגם אפיקורוס במפורש הציג את זה ככה, לכן יוצא מהשיטה שלו, זה גם הכרחי בשביל שהשיטה שלו תעבוד, שהאטומים האלה היו תמיד ויהיו תמיד, כן? כי ברגע שהאטומים עצמם הם מקיימים יש מאין, אז הם לא פותרים לנו כלום, הם לא מסבירים כלום, כי אז אנחנו פשוט מעתיקים את השאלה, למה האטום, למה יש אטומים? ואיך יכול להיות שפעם לא היו ואחר כך יש, כן? כי הרי מגלל החוק הזה, שמכלום לא נהיה כלום. אז בשביל שהשיטה היוונית העתיקה של האטומים, או של אפיקורוס, תוכל לעשות משהו, צריכה לעשות את העבודה שלה, היא צריכה, מה שהרמב"ם קורא פה, קבועים במציאות, או מחצורה פיאל, מוחת צורה פיאל וג'וד, קבועים, או איך הוא תרגם, מוגבלים, defined in existence. כי זה כל הרעיון שלהם, שהאטומים יהיו הדבר הקבוע, ובגלל שיש גם ריק, והאטומים יכולים לזוז, אז יש את כל הסיפורים של העולם. ולכן זה שיטה, כמו שפחות או יותר, כל היוונים, חוץ מאפלטון, לפי הפשט, כן? אבל כפי שאריסטו מציין, כל היוונים, חוץ מאפלטון, חשבו שהעולם קדום. כן? מה אפלטון חשב, זה מחלוקת. אבל כל המדע היווני, העתיק, חשב שעולם קדום, כי זה לפחות נותן לנו את הדבר הקבוע. זה נמצא תמיד, אז לפחות כמה שאנחנו, שהמדע שלנו תופס, ומה שההבדלים הם רק התנועות של החלקיקים, של האטומים, והמפגשים שלהם זה לזה, כמו שהוא אומר פה, הרכבה ופירוד, ומנוחה המנוחה ותנועה. כן, זה כמובן גם, אפיקורוס אמר, גם האלים עשויים מאטומים, כן? כי האלים הם דברים, אם יש אלים, אז הם גם חייבים להיות עשויים מאטומים, כן? האטומים הם קדומים גם לאלים, גם לאלים היווניים, זה מפורש השיטה של אפיקורוס. ולכן האלים הם לא בעלי קיום אמיתי, כן? כמו ששום דבר לא בעל קיום אמיתי. עכשיו, כמובן שהקלאמים הם יהודים, לא יהודים, גויים, גם יהודים, כן? דתיים, מאמינים. ואיכשהו, יש פה שאלה היסטורית באמת, שאני חושב שאנחנו צריכים לחשוב עליו בתור הרקע של כל הספר הזה, כן? כל החלק המרכזי של הספר שאנחנו עכשיו מתחילים. אבל מאז, לפי הרי וולפסון, לפחות מאז אבות הכנסייה, ואולי גם פילון, זה כמובן חוזר לשאלה של פשט של אפלטון, אבל לפחות, הרמב"ם בעצמו הרי תיאר את הקלאם כתולדה של הכנסייה הנוצרית, ולכן מאז אבות הכנסייה היה מוסכם שהשיטה הדתית, השיטה התורנית, השיטה של משה, כן? גלינוס כבר כתב על זה שהשיטה של משה היא ככה, השיטה של משה הוא שהעולם נברא, כן? זה פחות או יותר הסכמה. זה לא ברור, אני אומר שזה לא ברור כי זה לא כתוב בתורה, כן? זה לא כתוב, הרמב"ם עצמו אומר בחלק שני שזה לא כתוב בתורה, וגם לא ברור, גם לא כתוב במדרש, כן? יש, כמו שהרמב"ם עצמו מביא, יש מדרשים שנשמע שהם מניחים שהעולם קדום. אז לא ברור מאיפה זה הגיע העיקרון האמונה, העיקר האמונה הזאת, ולמה אנחנו צריכים אותו? לא ברור שהרמב"ם, כן, הרמב"ם יש לו הסבר לזה, אבל אנחנו צריכים להגיע לזה עוד הרבה. אבל בכל מקרה, אני רק אומר את זה בשביל לחדד מה שקורה פה. ההסכמה של כל המוסלמים האלה לפחות, זה שהאמונה אומרת שהעולם נברא. זה דבר אחד. העולם נברא, זה אומר שיש התחלה בזמן. זה גם מייתר את כל המדע היווני, כן? כי זה אומר שכל היסוד שהפרמנידוס מתחיל ממנו, ושבעצם במובן מאוד בסיסי, כן, אפשר לקרוא לזה פילוסופיה של מדע, לא מדע, כן? הפילוסופיה של הטבע, כל הפיזיקה בנויה על טעות בסיסית, כן? הכל בנוי על עיקר הזה שאין יש מאין, מאין, מכלום לא נהיה כלום, שבשפה אחרת זה מאין לא נהיה אלא אין, ואילו אנחנו אומרים מאין נהיה יש, איך אלוהים עשה? ואם אלוהים עשה פעם אחת, אז יכול גם לעשות כל יום, כן? אז כמובן יש פה, הרמב"ם עושה שהוא מאמין בסוג של פשרה, כן? אוקיי, בהתחלה של הכל יש מאין, אבל הטבע עדיין לא עובד אף פעם אם יש מאין, וזה בעצם מה שמגדיר את הטבע. הטבע זה איך מתוך לא עין נהיה לא עין, כן? איך יש את השינויים, מחומר לצורות שונות וכולי, ויש פה הגדרות, יש פה כללים, לא מכל דבר נהיה כל דבר וכולי. הקלם, באופן בסיסי, פשוט לוקח את זה עד לסוף. כלומר, הם אומרים, אם, והם צודקים, הרמם עצמו, הרמם יגיד את כל הדברים האלה, אני לא ממציא פה שום דבר. אם אנחנו כבר לא מכחישים את העיקרון הכי בסיסי של המדע היווני, שאין יש מאין, אז אנחנו גם יכולים להכחיש את האופן הפעולה של העולם כפי שהוא עכשיו. אנחנו יכולים להגיד, יש, איך יש השתנות בעולם? למה, איך יש השתנות? כי יש מאין. איך יש מאין? השם עושה את זה. פשוט. הרי השם הוא בדיוק הדבר שיכול להתגבר על מה שפרמנידוס אמר, הניח כיסוד מוסד, שאין יש מאין. יש. וזהו. לא, לא, לא צריכים עוד יותר. נשאר פה שאלה ששאלתי היום. למה הם צריכים אטומים ומקרים וכל הדברים האלה, כן? פה זה שאלה, שאלה טובה. אני חושב שזאת שאלה טובה, ויש באמת קלמיסטים ש... זה יצר איתי, ויש גם אחר כך, יש גם בוודאי חכמי הקלם שבאמת אומרים שהם לא צריכים שום דבר. יכולים להגיד השם עושה את הכל, השם הוא הפועל הראשון והאחרון והאמצעי, וזהו. כמובן שזה גם דבר שמחיש את המציאות, ולכן הם רצו לאפשר להשם גם את בריאת העולם הראשונה, וגם את בריאת העולם התמידית, המתמשכת, שהרי במובן יווני אין הבדל ביניהם, כן? מה שהיה הוא שיהיה. והם אומרים גם במובן, רק הרמב"ם הוא זה שיש לו שתי מדרגות, בריאת העולם וטבע אחר כך. הם בדיוק כמו היוונים עקביים. הם אומרים, או שיש בריאת העולם ויש גם השגחה, יש גם פעולה אלוהית לאורך כל הדרך, או שאין את שני הדברים. כי הרי הם שניהם רואים על אותו יסוד מטאפיזי. לכן הם מוצאים מטאפיזיקה חדשה ופיזיקה חדשה, שלא צריכה את היסוד הזה, אבל כפי שאני אומר, הם לא הולכים עד הסוף אומר, ואומרים, השם עושה את הכל, כי זה הרי לא מה שאנחנו רואים, אנחנו רואים דברים חוץ מהשם, כן? יש איזשהו, הם הולכים להקריש אחר כך גם את הסדר, להגיד שזה רק מנהג, נגיע לזה, אבל הם צריכים משהו לבסס את זה על, הם צריכים איזשהו סוג של מדע, איזשהו סוג של פיזיקה בסיסית, יש באמת שאלה למה הם צריכים את זה, אבל אני אומר שהם צריכים, הם עושים את זה. ולכן הם מצאו, זה משהו מעניין, הרמב"ם עצמו ממסגר את זה ככה לפעמים. הם מצאו את הפילוסופיה היוונית הכי פרועה, כן? הכי חופשית, שהכי מאפשרת לאלוהים לעשות כל הזמן דברים, ורק השמיטו מזה את היסוד האחד הזה של אין יש מאין, כן? אז הם בעצם מאמצים את הכאוס, כן? וזה בעצם הסיבה שיש פה בעיה, לפי אריסטו שרוצה כן להבין את העולם, יש בעיה, כפי שנראה אחר כך בכל השיטה האטומיסטית הזאת, וכבר הזכרנו קצת מהבעיה. אבל הם, אין להם בעיה עם זה, כי הרי יש להם תשובה, אלוהים עושה. אבל הם כן רוצים סוג של עולם שאולים יכול לפעול בו. הם לא רוצים סתם להגיד, לעצום עיניים ולהגיד כלום. לכן, הם אימצו את שיטת, אני פה הכנסתי כמה דברים שלא כתובים בקטע הזה, אבל הם אימצו את השיטה האטומיסטית, אבל פחות יותר הפוך ממה שהאפיקורס השתמש בזה. האפיקורס השתמש בזה בשביל להגיד שאין לית דין ולית דיין, כן? שאין הנהגה, הכל רק אטומים שפוגשים זה את זה באופן עיוור, והם אומרים, באופן יסודי לא, האטומים האלה הם בדיוק הדבר שהשם ברא ובורא. יש פה שני דברים מאוד חשובים, ועכשיו אנחנו מבינים למה הם מבינים את שתי הדברים האלה, כן? הם לא רק אומרים, כן, ואני קורא, אבל יאמרו, כן? עכשיו אנחנו מבינים למה אפיקורס אמר הפוך, אבל הם אומרים, הפוך, שהשם יתפרח, או יתעלה, כן, השם יתעלה, צריך לתרגם, השם יתעלה, יברא אלו העצמים תמיד כשירצה, והם גם כן אפשר העדרם. כן, השם ברא ובורא כל הזמן, את העצמים, את האטומים האלה ברצונו, מתי שהוא רוצה, לא לפי שום דבר קודם, זה לא שיש, לפי האפיקורוס, יש סכום מסוים, אולי יש אין סוף, יש מחלוקת, אבל יש אולי אין סוף, אולי סכום מסוים של אטומים, וזה מה שיש, זה פשוט, על זה הוא לא מוקשה קושיות, כן, אז הוא אומר, זה מה שיש, הם אומרים, לא, הרי אין לנו שום בעיה אם יש מאין, השם ברא את האטומים האלה, והוא גם בורא אותם כל הזמן, ולכן הם אומרים, השם הוא גם הבורא, הראשון, וגם הפועל לאחרון, הוא גם הפועל כל הזמן את כל ההשתנות בעולם, וזה מתחיל, המקום שהוא בורא, מתחיל מעצם הזה. וגם במקרה אנחנו נגיע לזה בחלק ההנחה השלישית והשישית, שליחה, בהנחה כן, הרביעית והחמישית והשישית, שעוסקים במקרים, ולראות איך זה שהשם בורא את העצם עם מקרים, ולא בלי מקרים וכו'. אבל זה בעצם ההבדל הגדול, שאצלם העצם הוא בדיוק המקום החופשי הזה שבו השם פועל, ואילו אצל אפיקורס זה בדיוק המקום שסוגר את המציאות, זה בדיוק הדבר שפשוט קיים. ובגלל שאין לזה הסבר, אז באמת כל העולם הוא בלי הסבר לפי דעתו. והנני, השמיעה חדה אותם בהיעדר העצם. עכשיו, ההיעדר של העצם הוא דבר בעייתי, נראה אחר כך, בגלל האופן התיאור שלהם של הוויה והפסד, יש איזשהו בעיה פה. בעניין של ההיעדר, נגיע לזה בהנחה השישית. יש שיטות שונות שלהם איך לצייר את זה, אבל עד כאן, העיקר הראשון, ההנחה הקדמה הראשונה של הקלם, שהוא שיטת האטומיזם שלהם, וגם הסברנו קצת את ההגדרות המדויקות של סוג האטומיזם שלהם, שלא האטומיזם של דמוקריטוס או של אפיקורס, וגם לא האטומיזם שלנו, וגם הסברנו קצת את המוטיבציה של השיטה הזאת, ונראה אחר כך איך שזה הולך הרבה יותר קדימה, ופה אפשר להגיד, אפשר להדגיש את הנקודה הזאת, שמו שאלי רוטנברג העיר לי היום, ו... שלמרות שזאת שיטה פרועה, במובן שהיא שיטה רצונית, היא מאמינה שהשם עושה ברצונו כל העת, כן? זה גם שיטה מסוג, סוג מסוים של שיטת פריאה מתמדת, כן? השם בורא את הכל כל רגע, בדיוק כמו שבריאת העולם, אין בכלל, אין באמת, זאת לא תיאולוגיה של ששת מבראשית, שיש לרמב״ם, זאת תיאולוגיה של בריאה מתמדת, לא בריאה מתמדת מהסוג הפילוסופי, שדיברנו כבר בפרק סמכתת, אני חושב, בעניין של צורת העולם, שגם לרמב״ם יש סוג של בריאה מתמדת, אבל היא בריאה לא בזמן, הבריאה הזאת היא כן בזמן, והיא כל הזמן מחדש, רצון מתחדש כל הזמן, לפי רצונו, הרמב״ם גם מתיק את זה במפורש בשמונה פרקים, שזה השיטה שלהם, של בריאה מתמדת, מובן של בריאה מחדש כל רגע, וכל דבר כל רגע, וכל פעולה כל רגע, ואנחנו הסברנו שזה בדיוק בגלל ההסכמה שלהם עם העיקרון היווני שהכל תלוי בשאלה של יש מאין, והם לא מבחינים בין זמן הבריאה לאחר זמן הבריאה, כפי שרמב״ם ואולי גם עוד יהודים מבחינים. ואפשר להדגיש את הנקודה הזאת, שלמרות שיש להם את השיטה הפרועה הזאת, גם השיטה, יש, הם כן מנסים לעשות מזה מדע, כן? הם כן מנסים לעשות מזה סדר, הם לא אומרים סתם השם עושה את הכל, הם רוצים גם להסביר מה הוא עושה ואיפה הוא עושה, וגם להם יש גבולות, כן? הם מודים בעצם בעניין של הנמנעות, וכפי שרמב"ם מסביר בעיקר השישי והעשירי, יש להם נמנעות, זה לא שהם רוצים מדע, ולכן הם באמת אימצו את המדע היווני הזה, כי זה היה מה שאפשר להם לעשות את זה, למרות שרמב"ם חושב שזה לא קוהרנטי, אבל זה יוצא פה איזושהי שיטה שאפשר לדבר עליה לפחות, כי הם לא משוגעים, כן? למרות שיש להם תיאולוגיה כזאת, הם לא רוצים להגיד, אז פשוט השם עושה את הכל ואל תחשוב שום דבר. יש אופן שבו השם עושה את הכל, ולכן הם מציירים לנו את העולם באופן המאפשר את הפעילות הזאת. ולכן בעצם יש את כל האטומיזם הזה. אז עד כאן ההנחה הראשונה.